الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, ט' זין במנחם אב תשפ"ג ג' מסכת גיטין, דף עין ט', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שוק נגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. חיים בנימין מרדכי בן עידה, נחמה בת יפה שנדל פייגה, ויביאן יוכבת בת אסתר רחל בת שמס. פייגה ציפורה בת הדסה, דוב מוישה בן יפה שנדל פייגה, טליה בת יעל, צחי בן מאירה, פייגה רויזה בת פרומת מלכה, יחיאל בן חסיבה, חיים בו הסביב בן חסיה נירה, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ושרה חנצו דבורה בת שינה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, ברופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר, יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. פותחים עם קטע קצר מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. מבואר בסוגייתנו, כי למרות שהשלכת הגט לתוך חצר או כלי של האישה, נחשב כמסירתו לידה. מכל מקום אין מועילה מסירת הגט לעבד של האישה, משום שהוא נייד וחצר מהלכת אינה קונה. אלא שרבה במסכת בבא מציע בדפתת מחדש, כי דגים שקפצו לתוך סירה, זכה בהם בעל הסירה מדין חצר, כיוון שנכנסו לרשותו, זאת מאחר שהסירה עצמה נחשבת ככלי נייח ואינה חצר מהלכת, כיוון שתזוזתה אינה נגרמת מכוחה העצמי, לעומת העבד שאינה ממקום למקום בכוחות עצמו. בספר משפטיך ליעקב מובא מקרה אודות יהודי טוב לב, שאלה למכוניתו שני טרמפיסטים שלא הכירו אחד את זולתו, ולאחר זמן מה ביקש אחד הנוסעים לרדת מן הרכב, והשני המשיך בנסיעה. לפתע גילה הנוסע הנותר סכום כסף נכבד במקום עליו ישב הנוסע שירד. חיפושים קדחתניים אחר הנוסע האלמוני העלו חרס, והתעורר ויכוח בין בעל הרכב לנוסע שמצא את הכסף בדבר הבעלות של המציאה. בביאור דיני רשות שזוכה לבעליה בדברים הנמצאים בתוכה, כתבו הראשונים כי כאשר היא אינה תלויה בדעתו כגון עבד או בעל חיים, אז למרות שהוא עם המונו של אדונם, הם מהלכים ממקום למקום גם ללא דעתו, ולפיכך אינם כיד בעליהם לזכות עבורו בחפצים מדין חצר ממילא. גם במקרה הנידון ודאי הוא שבעל המכונית זכה במציאה, שכן למרות שהמכונית נעה ממקום למקום אין היא פועלת אלא על פי הוראות בעליה. ושוב, הרי היא כלי הראוי לשמש כיד בעל הבית לקנות בו מציאות. וכעת בסייעת הדשמיה הגדולה אל פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה כאמור בדף עין ח' במסכת גיטין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע מגורשת כשזרק לה לתוך חיקה או קלטה, והרי הוא ככלי שלוקח ברשות מוכר? והתשובה, לרבי אלעזר, כיוון שתלויה בה, לרש לקיש כשקשורה בה, לרב עדה בר אבא כשמונחת לבן ירחותיה, לרב משרשיה בר דימי כשבעלה מוכר קלטות, ולרבי יוחנן משום שאין אדם מקפיד על מקום חיקה או קלטה. שאלה שנייה, מדוע נצריכו להשמיענו את מחלוקת רבי ורבי שמעון בן אלעזר גם בשלפתו מאחורה וגם בישינה? והתשובה, משום שהייתה אבי אמינה שבישינה מודה רבי שצריך לחזור ולתת, כיוון שאינה בת גירושין, או שרק בישינה סובר רבי שמעון בן אלעזר שצריך לחזור ולתת. שאלה שלישית, באיזה אופן נחשב שנפל הגט במחצה על מחצה שספק מגורשת? והתשובה, רבא ורב יוסף ביארו שמדובר כשקת אחת אומרת שקרוב לה, וקת אחת אומרת שהגט נפל קרוב לו, ורבי יוחנן מבאר כששניהם יכולים לשומרו, או כששניהם אינם יכולים לשומרו. שאלה רביעית, כשקט אחת של עדים אומרת שמגורשת, וקט אחרת אומרת שאינה מגורשת, מה דינה מדאורייתא, מה דינה מדרבנן, ומדוע והתשובה? מדאורייתא אינה מגורשת, כיוון שמעמידים אותה בחזקת האיש את איש, ומדרבנן, ספק מגורשת, כיוון שטרי וטרי, זה ספיקא דרבנן. שאלה חמישית. לעניין מה מועיל כשנפל קרוב למקבל והתשובה, לגיטין וקידושין מועיל, וכן בחוב כשאמר לו המלווה, זרוק לי חובי בתורת גיטין. שאלה האחרונה על דף ההנחת הייתה, באיזה אופן אף אם הגיע הגט לידה אינה מגורשת והתשובה כשידה עשויה כקטפרס, מוטט כלפי מטה. זאת אומרת, כשהגט נופל על ידה, הוא נופל לקרקע, ועמדה על שפת הנהר, וסופו ליפול לנהר ולאבד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף עין ח' במסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ט' זין במנחם אב תשפ"ג ג', עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין ט' במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של דף עין ט'. מן המשנה בשורה הראשונה של הדף הפותחת במילים, הייתה עומדת על ראש הגג וזרקולה. מן המשנה הזו כעת אנו יוצאים בסייעת הדשמי הגדולה לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת המשנה, הייתה אישה עומדת על ראש הגג, והבעל עמד בחצר שתחת הבית, והיה הגג שלה והחצר שלו. והטעם שצריכה לעמוד בראש גגה לדעת אולה, לאל בדף עין זין עמוד בית הסובר, שאין האישה מתגרשת בגט הניתן לרשותה, אלא אם כן עומדת בצד רשותה, הרי בדווקא שנינו שעמדה בראש הגג, שאם לא עמדה שם לא קנתה את הגט. ולדעת רב אושעיה, שסובר שאין צריך שתעמוד שם, יש לומר שאין כוונת המשנה שצריכה לעמוד בראש הגג, אלא פירוש דברי המשנה כמי שעומדת על ראש גגה, שכשם שעומדת בראש הגג, הגג משתמר מחמתה, כך גם כשאינה עומדת שם צריך שיהיה הגג משתמר. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל הייתה. אז הייתה אישה עומדת על ראש הגג, והבעל עמד בחצר שתחת הבית, והיה הגג שלה והחצר שלו. וזרקו לה הבעל גט מחצירו אל גגה, כיוון שהגיע הגט לאוויר הגג, אף על פי שעדיין לא נח בקרקע של הגג. הרי זו מגורשת, כיוון שמשעה שבא הגט לאוויר רשותה, קנתה הגט שאוויר רשותו של אדם קונה לו כרשותו. עוד אומרת המשנה, הייתה הגג שלו והחצר שלה, והוא עומד מלמעלה בגגו. היא עומדת מלמטה בחצירה, וזרקו לה הבעל גט מגגו לחצירה, כיוון שיצא הגט מרשות הגג, ובא אל אוויר החצר, קנתה את הגט ונתגרשה, שאוויר החצר קונה לה כחצר עצמה. ולפיכך, אף אם נמחק הגט או נשרף קודם שנח בקרקע החצר, הרי זו מגורשת, כיוון שכבר נתגרשה בזמן שהגט היה באוויר. לדעת רשי והרמב"ן והריטב"א, הוא הדין ברישא, אם נמחק או נשרף לאחר שהגיע לאוויר הגג וקודם שנח בגג, הרי זו מגורשת, כי אין סברה לחלק בין הרישא לסיפא. אבל דעת הרמב"ם הלכות גירושין פרק ה' הלכה ג' לפי פירוש המגיד משנה, דווקא בסיפא, אם נמחק או נשרף קודם שנח בחצר, הרי זו מגורשת. אבל ברישא אינה מגורשת בתחילה, אלא בתנאי שלבסוף נח בגג. זוהי המשנה שלנו בדף עין ט' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, הייתה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה הבעל זרק לאישה שעל הגג את הגט, כיוון שהגיע לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. שואלת הגמרא, והלא מינטר, הגט שנמצא באוויר הגג אינו משתמר שם, משום די הוליכנו הרוח למקום אחר לפני שינוח בקרקע הגג. ואף על פי שהאישה עומדת על הגג, מכל מקום אין בידה לשמור מהרוח, ולא מועילה עמידתה שם, אלא לשמור מגנבים וכדומה. ואם כן, אף אם לא הוליכו הרוח אלא נמחק באוויר, מדוע תהיה מגורשת? והרי קודם המחיקה היה הגט באוויר שאין סופו לנוח בקרקע שאינו קונה. כך מפרש רשי את קושיית הגמרא, ורבים מהראשונים חולקים על רשי ומפרשים שקושיית הגמרא היא, שהרי מחמת הרוח אין האוויר נחשב משתמר, כמבואר לעיל בדף עין זין עמוד ב' שאינה מגורשת אלא בחצר המשתמרת. מתרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, בגג שיש לו מעקה הסקינן, והמעקה משמר את הגט שלא ייצא מאוויר הגג על ידי הרוח, וכיוון שאוויר זה סופו לנוח, הרי היא מגורשת. והמאירי הביא שיש שכתבו שמדובר במעקה גבוה 10, וכוונתו שבפחות מכך אין מועיל המעקה לשמור מהרוח. אבל כותב המאירי שאין הכרח בכך. והחתם סופר מוסיף ואומר שהרי סתם גג חובה לעשות לו מעקה, ומסתם המדובר באופן הזה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף. אולה בר מנשי המשמי דאבי, מי אמר אפילו בגג שאין לו מעקה, הרי מגורשת משום דאחה בפחות משלושה סמוך לגג הסקינן. דין המשנה אמור, באופן שהגיע הגט לתוך אוויר הגג, שלושה טפחים סמוכים לקרקע של הגג. וכיוון דקול פחות משלושה סמוך לגג כגג דמי, היות ואוויר הסמוך פחות משלושה טפחים לגג נחשב כגג מדין לבוד, לכן אף הגטה נכנס למקום זה נחשב כמונח בגג עצמו, ושוב אין להקשות שהוא אוויר שאין סופו לנוח, כיוון שאין קניינה משום אוויר הגג, אלא משום שהרי זה כמונח ברשותה. שנינו בסיפה של המשנה אם היה הגג שלו והחצר שלה, והוא עומד מלמעלה בגגו והיא עומדת למטה בחצירה, וזרק להבל גט מגגו לחצירה, כיוון שיצא מרשות הגג אל אוויר החצר, קנתה הגט ונתגרשה. שואלת הגמרא, גם על האופן הזה, מדוע היא מגורשת ולא מינטר? הרי הגט שנמצא באוויר החצר אינו שמור מהרוח, ואף אם יש מחיצה משתמרת ומשמרת את אוויר החצר, עדיין יהיה קשה. מדוע מיד שיצא הגט מהגג לאוויר החצר מגורשת, והרי אוויר החצר בגובה הגג אינו שמור במחיצות? וכיוון שכן, הרי בגובה זה הוא אוויר שאין סופו לנוח, שאינו קונה. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, משנתנו עוסקת בחגון שהיו מחיצות התחתונות של החצר גבוהות ועודפות על מחיצות העליונות, על מחיצות מעקי הגג העליונות, ונמצא שמיד שיצא הגט מן הגג היה שמור מהרוח על ידי מחיצות החצר. והעמידה הגמרא שהיו מחיצות החצר גבוהות יותר ממעקי הגג, ולא פרשה שהיה גובה המחיצות כגובה המעקה, מפני שאילו היו מחיצות החצר בגובה המעקה, נמצא שבשעה שהגביע הבעל את הגט מעל המעקה כדי לזורקו לחצר, באותו מקום שמעל המעקה אין הגט שמור מן הרוח. ובמשנה מבואר שמיד שיצא הגט מהגג לאוויר החצר, הרי היא מגורשת. מביאה הגמרא מוראים נוספים שתרצו את משנתנו באופן זה. וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה בשמו של רבי הושעיה, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. וכן אמר אולה, אמר רבי יוחנן, אמר אולה בשמו של רבי יוחנן, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. כעת מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין הוצאה מרשות לרשות בשבת, ומבררת הגמרא אם דין משנתנו תלוי במחלוקת הזו. שנינו בברייתא במסכת שבת בדף דלת עמוד ב', מחלוקת רבי ורבנן בזורק חפץ בשבת מרשות הרבים, ועבר החפץ דרך אוויר רשות היחיד ונח ברשות הרבים אחרת. לדעת רבי, אף על פי שלא נח החפץ ברשות היחיד, חייב הזורק משום הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד, וזאת משום שקלוטה באוויר כמי שהונחה בקרקע. והרי זה כאילו החפץ נח בקרקע רשות היחיד, אבל רבנן סבורים קלוטה לאו כמי שהונחה, וכיוון שלא נח החפץ ברשות היחיד, אין חייב הזורק משום הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד. אמר לי רבי אבא לאולה, משנתנו ששנינו שכשהגיע הגט לאוויר חצירה, קנתה הגט ומגורשת כמן, כאיזו שיטה נאמרה? האם רק כי רבי דאמר לעניין הוצאה בשבת, שקלוטה בתוך האוויר כמי שהונחה בארץ דמיה? וכן לעניין דיני קניינים, אוויר חצר קונה, מפני שנחשב כאילו מונח בחצר, אבל לרבנן הסוברים שקלוטה לאו כמי שהונחה, ואינו נחשב כמונח בחצר, אין אוויר החצר קונה, ואינה מגורשת. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לאולה לרבי אבא, אפילו תימה רבנן, אפשר ליישב את משנתנו אפילו כדעת רבנן, משום שעד כאן לא פליגי רבנן עלי דה רבי, אלא לעניין שבת. כל מחלוקת רבנן אל מול רבי, זה לעניין שבת, שאינו חייב אלא אם כן נח החפץ ברשות היחיד, שלדעתם קלוטה באוויר אינה נחשבת הנחה. אבל אחר כאן לעניין קניין הגט, והוא הדין לשאר קנייני ממון, אין טעם הקניין משום שנח הגט בחצירה, אלא משום אינטוראו, משום שנכנס הגט לרשותה המשתמרת וקנתה את הגט. ולכן אף בהגיע הגט לאוויר חצירה, כיוון דעה כמינטר, הגט שמור באוויר החצר ואוויר זה רשותה הוא, לכן קנתה את הגט גם באוויר והיא מגורשת. ובתלמוד הירושלמי תרצו בלשון הזו, מה בין גיטין ומה בין שבת? אמר רבי אבא, בשבת כתיב לו תעשה מלאכה, נעשיתי מאליה. ברם, אחה, ונתן בידה ברשותה, כלומר שבשבת צריך שהאדם עצמו יעשה את ההנחה בחצר, ואילו אם היה החפץ באוויר, אינו נחשב כפעולת הנחה שלו. לא כן, לעניין גט שאינו צריך כלל להניח בחצר, אלא כל שנותן לרשותה המשתמרת, קנתה את הגט. מביאה הגמרא מוראים נוספים שביארו את משנתנו באופן הזה, וכן אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות, אמר לרבי זיירה לרבי אסי כמן, כרבי, דאמר במסכת שבת, קלוטה כמי שהונחה דמיה, וכקושיית רבי אבא ליל, שהמשנה שלנו לא הולכת כשיטת רבנן החולקים על רבי, אמר לי, ישיב רב אסי, אפילו תימה רבנן אפשר להעמיד את משנתנו גם כשיטת רבנן. עד כאן לא פליגי רבנן עלי דה רבי, כל מה שהם חולקים רבנן על רבי זה רק לעניין שבת, אבל אחה, כאן לעניין גט משום אינטוריהו והקמינטר הוא כתירוץ אולה לאיל. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם זרק לגט מגגו אל חצירה כיוון שיצא מרשות הגג אל אוויר החצר, אף אם נמחק הגט או נשרף קודם שנח בקרקע החצר, הרי זו מגורשת. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, בשמו של רבא בר אבוה, לא שנו, לא אמרנו שאף אם נמחק או נשרף הרי זו מגורשת, אלא שנמחק או נשרף דרך ירידה, אבל נמחק דרך עלייה, לא. כלומר, כשזורק הבעל את הגט כלפי מעלה כדי להגביו מעל מעקה הגג, הגט ממשיך לעלות מעט באוויר של החצר מכוח זריקתו, ורק אחר כך מתחיל להירד. ואם בעודו בדרך עלייה נמחק או נשרף, אינה מגורשת אף שכבר היה באוויר החצר. ומה ששנינו שאם נמחק הרי זו מגורשת, אינו אלא שערה כן, לאחר שכבר התחיל להירד. והוא הדין ברישה שזרקו לה מלמטה למעלה, שאם מכוח זריקתו גם באוויר הגג עדיין היה הגט בדרך עלייה ונמחק או נשרף בדרך עלייתו, אינה מגורשת. מה הייתה מה? משום דמעיקרה, בעודו בדרך עלייה לא למינח קאי, עדיין אינו עומד לנוח, וכל זמן שאינו עומד לנוח, אינו נחשב שנתן להבעל את הגט, שאין נחשב נתינה אלא כאשר הגט בדרכו לנוח ברשותה. אבל כל זמן שהוא בדרך סילוקו למעלה, אין זה נחשב לנתינה, וכיוון שנמחק הגט בדרך עלייה קודם שניתן לה, אינה מגורשת. ואומר אמר המשיף, לפי זה, הדין הזה אמור רק בגט שנאמר בו ונתן בידה, אבל בשאר קניינים, קנה גם בדרך עלייה, שהרי מכל מקום ברשות קונהו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם נשרף הגט קודם שנח בחצירה, הרי זו מגורשת שכבר נתגרשה בעוד הגט באוויר. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה, לא שנו, לא אמרנו שאף אם נשרף הגט, הרי זו מגורשת, אלא שקדם גט לדליקה, שבשעה שנתן הגט לאוויר חצר עדיין לא הייתה בדליקה, אבל קדמה דליקה לגט, אם בשעה שנתן הגט לאוויר החצר כבר דלקה דליקה בחצר, לא, אינה מגורשת. מה הייתה? מה? מעיקר על השריפה כאזיל, כיוון שמעיקרו הולך הגט לאיבוד, ובאופן שהחפץ עומד לאיבוד ואין סופו לנוח, אין אוויר החצר קונה. וכותב הרמב"ן שאין לפשוט מכאן את ספיקו של רבא במסכת בבא מציע בדף י"ב בחפץ שבא לאוויר החצר ואין סופו לנוח בחצר, האם נחשב כמונח בחצר או לא, שכן אין ספיקו של רבא אמור אלא באופן שהחפץ לא עומד לנוח מחמת רוח וכדומה, אבל באופן שאינו עומד לנוח מחמת דליקה, פשוט שאינו נחשב כמונח בחצר, וכמבואר כאן בגמרא. ובטעם החילוק מפרש הרמב"ן בשני אופנים. א', כיוון שהדליקה מפסיקה בין החצר לבין הגט, הרי זה ככלי של ראובן המונח בחצר שמעון שאין שמעון קונה. חפץ המונח באוויר שכנגד הכלי, מפני שהכלי מפסיק בין החצר לחפץ. גם כאן אין הגט עומד כנגד קרקע החצר, אלא כנגד הדליקה מפסיקה בין הגט לקרקע החצר. חילוק נוסף, אף אם לא היה הגט מונח כנגד הדליקה ממש, כגון שהייתה הדליקה במזרחה של החצר והגט באוויר במערבה, ואחר כך אף הגט לכיוון השריפה ונשרף, מכל מקום לא קנתה את הגט, כיוון שמאבדו לדעת הוא, למעיקר על איבוד זרק. ומפרש אבני מילוי מדבריו של הרמב"ן, שחפץ העומד להישרף הרי הוא כשרוף, וכיוון שהגט נחשב כשרוף, לפיכך אינה מגורשת. עוברת הגמרא לנדון אחר, וכיוון שיש ראיה ממשנתנו לנדון הבא, לפיכך הובא הנדון הזה כאן. כך אומר רש"י. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, רשויות חלוקות בגיטין. אם ישאיל לה הבעל מקום בחצירו כדי שתקנה שם את הגט, לא ישאיל לה אלא את החצר ולא את הבית ולא את הגג, ואין אומרים שאינו מקפיד ומשאיל כל מקום שבו ינוח הגט, אלא אדם מקפיד ואינו משאיל אלא מקום אחד ולא שני מקומות. כמו שאמרו לאל בדף עין זין עמוד ב', תרי מקומות לא מושלי אינשי. שני מקומות אין בני אדם משאילים, ולפיכך אם לבסוף נח הגט בבית או בגג, אינה מגורשת. מבארת הגמרא, מיניין לרב חסדא את הדין הזה? אמר לי רמי בר חמא לרבה, מינה לי לסבא ה, מיניין לו לרב חסדא הסבא הדין הזה? רבה היה חתנו של רב חסדא, כאמור במסכת יבמות בדף למדל את עמוד ב', והיה רבה מכנה את חמיו בתואר סבא, כאמור במסכת נידה דף סמך א', ואף רמי בר חמא בדבריו לרבה כאן, קינה את רב חסדא סבא. השאל רמי בר חמא את רבה, מיניין לו לרב חסדא הדין הזה? אמר לי, השיב לו רבה, מתניתיני, כך שנינו במשנתנו, הייתה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה הבעל זרק לה את הגט. כיוון שהגיע הגט לאוויר הגג, הרי זו מגורשת, ויש לדון במה יסקינן, באיזו אופן עוסקת המשנה. הילי, מה אם תאמר שמדובר בגג דידה וחצר דידה, שגם החצר וגם הגג היו של האישה, אם כן, למה לי, למה צריך שיגיע הגט לאוויר הגג? הרי כבר קדמה לזכות בגט באוויר החצר. אלא תאמר שמדובר בגג דידי ובחצר דידי, שהיו הגג והחצר של הבעל, אם כן, אף כי הגיע הגט לאוויר הגג, מה היה ולמה היא מגורשת, ואין זו רשותה, אלא פשיטה, אלא ודאי שמשנתנו עוסקת בגג דידה, הגג של האישה וחצר דידי והחצר של הבעל, ולכן אינה מגורשת אלא כשיגיע הגט לאוויר הגג. ואם כן קשה, אימא סייפה. בוא נראה מה כתוב בסייפה של המשנה. הוא מלמעלה והיא מלמטה, הוא זרקו לה, הבעל זרק את הגט מלמעלה למטה, כיוון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. כיוון שהגט יצא מרשות הגג אפילו אם הוא נמחק או נשרף, היא מגורשת. והיא בגג דידה וחצר דידי, והיא משנתנו עוסקת בגג שלה והחצר של הבעל, המה היא מגורשת, מדוע היא מגורשת, והרי אין החצר שלה, אלא מה יש לך לומר, שהסיפה עוסקת בגג דידי, בגג של הבעל וחצר דידה, והחצר של האישה, וקשה. וכי רישה עוסקת בגג דידה וחצר דידי, שהגג הוא שלה, של האישה והחצר של הבעל, וסיפה בגג דידי וחצר דידה, והסיפה עוסקת כשהגג של הבעל והחצר של האישה, הרי מסתבר שהרישה והסיפה עוסקים באותו מקרה. אלא לאו, אלא צריך לפרש את המשנה, שגם הגג וגם החצר של הבעל, ומדובר דאוש למקום, שישאיל לה הבעל מקום לצורך קניין הגט, ולפיכך ברישה אינה מגורשת, אלא כשהגיע הגט לאוויר הגג, אבל כשהוא עדיין באוויר חצר אינה מגורשת, כיוון שלא ישאילה, אלא את הגג, וכן בסיפה להפך. ומוכח אם כן ממשנתנו, דחד מקום מושלי אינשי, תראי מקומות לא מושלי אינשי. אין אדם משאיל אלא מקום אחד שבו ינוח לבסוף הגט, ואינו משאיל שני מקומות. מכאן, לכאורה, הוכיח רב חיסדא, רשויות חלוקות בגיטין, שאם ישאילה הבעל מקום בחצרו כדי שתקנה שם את הגט, לא ישאילה אלא את החצר ולא את הבית ולא את הגג. ולפיכך, אם לבסוף נח הגט בבית או בגג, אינה מגורשת. דוחה הגמרא את הראיה מן המשנה ואומרת, אמר לי רמי בר חמא לרב עמידי איריה, וכי בדווקא צריך להעמיד שהרישה והסיפה עוסקים באותו מקרה, באותו אופן. דיל מה כדאיתא והכדאיתא, הרי אפשר שכל בבא במשנה מתפרשת באופן אחר, הרישה עוסקת בגג דידה, בגג שלה של האישה וחצר דידי והחצר של הבעל, ולפיכך אינה מגורשת אלא בהגיע הגט לאוויר הגג. ואילו סיפה, הסיפה של המשנה עוסקת בגג דידי, שהגג של הבעל, וחצר דידה והחצר של האישה, ולפיכך כשהגיע הגט לחצרה, הרי זו מגורשת. אחים היו שניהם שלו, גם הגג וגם החצר של הבעל, והיא שילה. הבעל השאיל לאישה מקום לקבלת גיטה, אפשר שאינו מקפיד להשאיל לה שני מקומות, ומשאילה את כל המקומות בהם ינוח הגט, והיא תהיה מגורשת. ואם כן, מהמשנה שלנו אין ראיה לדינו של רב חיסדא. אחרי שהביאה הגמרא לאל חילוק בין דין גט לדין הוצאה בשבת, מביאה עכשיו הגמרא את שאר האופנים שבהם חלוק רשות גט מרשות שבת. אמר רבה שלוש מידות בגיטין, בשלושה דברים חלוקים דיני גיטין מדיני שאר איסורים. החילוק הראשון עד אמר רבי, מה שאמר רבי במסכת שבת בדף ד' עמוד ב' שהביאה הגמרא לאל, שהזורק חפץ מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע, דהיינו זרק חפץ מרשות הרבים אחת לרשות הרבים אחרת, והחפץ בדרכו עובר מעל רשות היחיד, אף על פי שלא נח החפץ ברשות היחיד, חייב משום מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, משום שקלוטה באוויר, הרי זה כמי שהונחה בקרקע. ברגע שהחפץ עבר מעל רשות היחיד, סובר רבי שהחפץ מונח בקרקע, והוא עבר על איסור של הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד. ופליגי רבנן עלי, ורבנן חולקים על רבי וסוברים שאין זו נחשבת הנחה ברשות היחיד, לפי שקלוטה באוויר אינה כמונחת בקרקע. אז אם כן אומר רבה, המחלוקת הזו, אני מילי, אין דברי רבנן אמורים, אלא לעניין הוצאה בשבת, כיוון שאינו חייב, אלא אם כן הניח החפץ בקרקע רשות היחיד, באופן פיזי. אבל אחר כאן לעניין קניין, משום אינטורי הוא מספיק אם הגט נמצא ברשותה המשתמרת, ואין צריך שיחשב כמונח בחצירה, והמינטר, והוא נשמר. ולכן, אף אם אינו נחשב כמונח, מגורשתי, כיוון שהגט הגיע לרשותה המשתמרת. עניין שני שחלוק בו דין הגט מדיני שבת, ועד אמר רב חיסדא, ומה שאמר רב חיסדא במסכת שבת בדף זין עמוד א', נעץ קנה ברשות היחיד ובראשו בראש הקנה טרסקל, סל, וזרק חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד ונח החפץ על גביו על גבי הקנה, אפילו היה הקנה גבוה 100 אמה, חייב משום מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, לפי שגם בגובה 100 אמה נחשב המקום כרשות היחיד, שרשות היחיד עולה עד לרקיע. ודווקא רשות היחיד עולה עד לרקיע, אבל ברשות הרבים אין נחשב אוויר כרשות הרבים, אלא בתוך 10 טפחים הסמוכים לקרקע רשות הרבים. אומר רבה, אני מילי, אין דין זה אמור, אלא לעניין שבת, אבל אחר כאן לעניין גט, אם היה קנה נעוץ ברשותה גבוה ממחיצות החצר והניח על גביו את הגט, אינה מגורשת, כיוון שהטעם שמועילה הנחת הגט ברשותה משום אינטוראו, משום שזה חצר המשתמרת, והלא מינטר, במקום גבוה כזה אין הגט משתמר מן הרוח, ולעניין גיטין אינה מגורשת אלא בחצר המשתמרת. מקשה הרשב"א, הרי בגמרא לאל מבואר שאם היה הגט בתוך ג' תפחים סמוך לגג, הרי זה כמונח בגג ומגורשת, אף על פי שאינו משתמר מהרוח. ומוכח שכל שנח ממש ברשותה, אף על פי שהרוח יכולה להעיפו, מכל מקום קנתה את הגט ומתגרשת. אז מה הטעם שבקנה נעוץ אינה מגורשת, והרי הגט מונח ברשותה ולא באוויר? תרץ המהרש"א שבפחות מג' תפחים סמוך לגג נחשב כמשתמר. היא לא הייתה עומדת שם שיכולה לשמור מהרוח, אבל בקנה גבוה, כיוון שמפני גובהו אינה יכולה לשומרו מן הרוח, לפיכך אינו נחשב משתמר. המהרש"ל תירץ שגם כשהגט מונח ממש ברשותה צריך שישתמר מהרוח, ולפיכך כאן אינה מגורשת, אבל בפחות מג' תפחים סמוך לגג, אף על פי שאינו משתמר, מגורשת, משום שכשם שעשתה תורה שאינו מונח כמונח מדין לבוד, כך עשתה שאינו משתמר כמשתמר. והחילוק השלישי שמביא רבה בין גט לבין דיני שבת, בעד אמר רב יהודה אמר שמואל, בדין שאמר רב יהודה בשמו של שמואל, כשם שאסרו חכמים להוציא בשבת חפץ מבית של אדם אחד לבית של אדם אחר, אלא אם כן ערבו ביניהם בעירוב חצרות. ומה זה עירוב חצרות? אף על פי שמדאורייתא מותר להוציא בשבת מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, שלמה המלך תיקן איסור הוצאה מרשות לרשות אף על פי ששניהם רשות היחיד, אלא אם כן ערבו ביניהם בעירוב חצרות. אז אומר רב יהודה בשמו של שמואל, כשם שאסרו חכמים להוציא בשבת חפץ מבית של אדם אחד לבית של אדם אחר, אלא אם כן ערבו ביניהם בעירוב חצרות, כך גם אסור להוציא מגג של אדם אחד לגג של אדם אחר, ולכן לא יעמוד אדם בשבת בגג זה, בגג שלו, ויקלוט מי גשמים מגגו של חברו אל גגו. ואף על פי שאינם רגילים להשתמש שימושי דירה בגגות, מכל מקום נחשבים שני הגגות כרשויות נפרדות, שכשם שדיורין חלוקין מלמטה, שבבתים שתחת הגגות כל אחד משתמש לעצמו ונחשבים כרשויות נפרדות, כך דיורין חלוקין מלמעלה, הגגות שעל הבתים נחשבים כרשויות נפרדות. ואני מילי אומר רבה, כל הדין הזה של רב יהודה בשמו של שמואל, שגגות נחשבים כשתי רשויות נפרדות, זה רק לעניין שבת, אבל לעניין גט, אם השאיל לה הבעל גג כדי שתקבל שם גיטה, ולבסוף נפל הגט על גג אחר של הבעל הסמוך לו, הרי זו מגורשת, כיוון שמן הסתם השאיל לה גם את גגו השני. ואף על פי ששנינו לאיל, בדף ע"ט עמוד א', שאין רגילות אדם להשאיל שני מקומות, ולכן אם השאילה החצר, אין אומרים שמן הסתם השאילה גם את הבית, מכל מקום. כיוון שהטעם לזה משום קפידה הוא שיש אדם המשאיל את חצירו ועדיין מקפיד על ביתו, שאת זה הוא לא השאיל, אבל עניין גגות אין לחשוש לזה, כיוון שאין רגילים להשתמש בהם, וכולי לא קפדי אינשי, ואין אדם מקפיד כל כך שלא להשאילם. אז אלו השלושה דברים שחלוקים דיני גיטין מדיני שאר איסורים, כפי שאומר רבה. אחרי שביארה הגמרא לאל שכשנכנס הגט להעביר חצירה המשתמרת מן הרוח הרי היא מגורשת, מביאה הגמרא נידון נוסף בעניין הזה. אמר אביי, והדברים מופיעים גם במסכת עירובין בדף צדיק ג' עמוד א', אם היו שתי חצרות זו לפנים מזו, זו בתוך זו, כלומר שהחצר הפנימית מוקפת על ידי החצר החיצונית מארבע רוחותיה, כמו המשכן וחצר המשכן, שהחצר הקיפה את המשכן מכל סביבותיו. השתי חצרות זו לפנים מזו, החצר הפנימית שלה והחצר החיצונה שלו, החצר הפנימית שייכת לאישה והחצר החיצונה של הבעל, ומחיצות החיצונות של החצר החיצונה עודפות בגובעם על גובה המחיצות הפנימיות של החצר הפנימית. וזרקו להבעל גט לחצירה, כיוון שהגיע הגט להעביר חצירה, אף על פי שעדיין לא בא אל תוך המחיצות של חצירה, ואינו נשמר מן הרוח אלא על ידי מחיצות החיצונה, הרי זו מגורשת. מה הייתה? מה הסיבה? פנימית גופה במחיצות החיצונה כמינטרה, כיוון שהחצר הפנימית רגילה להשתמר במחיצות החצר החיצונה, לכן מחיצות אלו משועבדות לחצר הפנימית. ומסביר אמר המשיף, שמשועבדות לה לעניין זה שאם יפלו המחיצות מחויב בעל החצר החיצונה להקימה מחדש כדי לשמר את הפנימית. ואף לעניין קנייני הגט נחשב אוויר חצר הפנימית כמשתמר על ידי מחיצות חצר החיצונה. וכשהגיע הגט לאוויר בגובה מחיצות החיצונות, הרי זו מגורשת. ואין לחשוש הרוח תעיף את הגט מאוויר החצר הפנימית אל החצר החיצונה, גם שבגובה זה אין מחיצה ביניהם, לפי שמחיצות החצר החיצונה גורמים לכך שלא תבוא רוח מבחוץ לאוויר הפנימית, וכיוון שבא הגט לאוויר הפנימית, מסתם השם ינוח. אומרת הגמרא, אבל אין דין זה אלא בחצירות, מה שאין כן בקופות, בכלים, שאם היו שתי קופות, שני כלים, זו בתוך זו פנימית, הכלי הפנימי שלה, של האישה והחיצונה, הכלי החיצוני שלו של הבעל, וזה רק כל הבעל גט לקופתה, אפילו הגיע גט לאוויר מחיצות של הקופה הפנימית, אינה מגורשת, מה הייתה מדה? לא נח, לא נח הגט בקרקעית הכלי, וכיוון שאין כלי עשוי אלא כדי להניח חפצים בתוכו, ולא כדי שמחיצותיו ישמרו את הנמצא באווירם, לפיכך אין אוויר כלי קונה עד שינוח בקרקעית הכלי. שואלת הגמרא, וכי נח, גם כאשר הגט נח בקרקע הכלי, מה היה וימדו היא מגורשת? והרי כליו שלוקח הכלי הפנימי של האישה נמצא ברשות מוכר בתוך הכלי החיצוני של הבעלו, והרמב״ם אומר שסוגייתנו עוסקת שעמדו הקופות ברשות הבעל, אז כיוון שקופתה של האישה עומדת ברשות הבעל, הרי זה כליו שלוקח של האישה ברשות מוכר ברשות הבעל. ובדין זה נחלקו המוראים במסכת בבא בתרא בדף פה עמוד ב', כאשר כליו שלוקח ברשות מוכר, האם קנה לוקח או לא? אז האם יש להוכיח מכאן שקנה לוקח ולכן האישה מגורשת? מתרצת הגמרא, לעולם אפשר לומר שכליו שלוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח. אלא אחא במאי עסקינן, דין זה עוסק בקופה שאין לה שוליים, של הקופה החיצונה לא הייתה תחתית, ונמצא שלא עמדה קופתה על קופתו אלא על הקרקע, וקרקע זו אינו רשות מוכר. אז הרמב"ן מביא את דעת רש"י שסוגייתנו עוסקת באופן שעמדו הקופות בחצר שלה. אז מתפרש תירוץ הגמרא כפשוטו, שכיוון שלא היה לקופה החיצונה תחתית, נמצא שהקופה הפנימית עמדה על הקרקע שלה. אבל לדעת הרמב״ם, שסוגייתנו עוסקת באופן שעמדו הכלים בחצר הבעל, מה יועיל שאין לקופה החיצונה שוליים, סוף סוף קופתה עומדת בחצי רוב, הרי זה כליו שלוקח ברשות מוכר. לכן מפרש הרמב״ם שמדובר של הקופה הפנימית לא היו שוליים. וכיוון שאין לה שוליים, אין זה כלי חשוב, ואין הבעל מקפיד על מקומו ומשילה את המקום הזה. ולפיכך, גם אם נאמר שהדין הוא שכליו שלוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח, מכל מקום כאן קנתה את הגט, משום שהבעל משאילה את מקום הכלי. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף עין תת עמוד ב'. המשנה תבהר האם יכול אדם לגרש אישה בגט ישן, ואיזה הוא גט ישן. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים פוטר מגרש אדם אשתו בגט ישן, ובית הלל אוסרין לגרש אשתו בגט ישן. מבארת המשנה, ואיזה הוא גט ישן. עונה המשנה, כל שנתייחד הבעל אימה עם אשתו, מאחר שכתבו לה, לאחר שכתב לה את הגט קודם שנתנו לה. וטעם המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל התפרש בגמרא. זוהי המשנה הראשונה שלנו מתוך שתי המשניות המצויות בדף עין תת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מבארת הגמרא במאי קמי פליגי, מהי סברת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, מבארת הגמרא שיסוד המחלוקת הוא, האם יש לך חשוש שמא הבעל ישעה את הגט זמן ארוך בין כתיבה לנתינה, ובתוך אותו הזמן יתייחד עמה, ותילד ממנו בן, ואחר כך יגרשנה בגט הזה, ולאחר מכן ישתכח זמן נתינת הגט, והסברו שהגט ניתן לה בזמן שכתוב בו, ויאמרו שהבלד הזה פגום שנולד לאחר הגירושין כשהיא פנויה. או מביאת הבעל שבא עליה לאחר גירושין, או מביאת אדם אחר שבא עליה לאחר שנתגרשה, שבין בזה ובין בזה ביאת זנותי. בית שמאי סברי לא אמרינן גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה, אין לחוש שיאמרו העולם שנתגרשה ממנו קודם שנתעברה מבלד זה. ובית הלל סברי אמרינן גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה, ויש לחוש שיוציאו לה אז שנתגרשה ממנו בגט הזה קודם שנתעברה עם הבלד הזה, ולפיכך אסרו לגרש בגט הזה, בגט הישן הזה. ובתלמוד הירושלמי מפרש שיסוד המחלוקת של בית שמאי ובית הלל הוא, האם בדרך כלל לאחר שאדם כותב גט לאשתו הוא פורש ממנה. לדעת בית שמאי הוא פורש ממנה, ולפיכך לא יאמרו שהבלד נולד לאחר זמן הכתיבה. ומחלוקת זו היא לשיטתם לקמן, בדף החותמת מסכת גיטין בדף צדי עמוד א', שלדעת בית שמאי לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בערווה דבר, ולדעת בית הלל אפילו אם הקדיחה תפשילו יכול לגרשה. ונמצא שלבית שמאי משעה שכתב לה את הגט הרי זו מזוהמת היא בעיניו, ולא יאמרו שבא עליה לאחר כתיבת הגט, מה שאין כן לבית הלל שמגרשה אפילו על הקדחת התפשיל, אינה מזוהמת בעיניו, ולפיכך יאמרו שבא עליה באיחוד הזה, ונתעברה ממנו. אומר המאירי, שיש אומרים שלפי דברי הירושלמי, שבאופן שגרשה מחמת שמצא בערוות דבר, גם בית הלל מודים לבית שמאי, שלא יאמרו שבא עליה ויכול לגרשה גם בגט ישן. אבל דעת המאירי עצמו, שדברי בית הלל נאמרו גם במגרשה מחמת ערוות דבר, שלא משנה מחמת איזה סיבה גרשה, הדין הוא אותו דבר. מבארת הגמרא את דין האישה שעברה על הדין ונתגרשה בגט ישן. אמר רב אבא, אמר שמואל, בשמו של שמואל, גם לדעת בית הלל, האוסרים לגרש בגט ישן, אם עבר וגרשה בגט הזה, עבר על הדין וגרשה בגט הזה, ואחר כך ניסית לאדם אחר, לא תיצא מהשני, משום שבדיעבד הגט קשר, ומכל מקום לכתחילה לא תינשא, עד שיכתוב להבעל גט אחר. ואיכא דאמרי, ויש שהביאו שמועה זו באופן אחר. ולדעתם, כך אמר רב אבא, אמר שמואל, גם לדעת בית הלל, אם נתגרשה בגט ישן, והלך בעלה למדינת הים, ואינו יכול לתת לה גט אחר, תינשא, הרשות בידה להינשא לאדם אחר לכתחילה. שלא אסרו בית הלל, אלא לגרש בו לכתחילה, אבל אם גרשה, מותרת להינשא לאחר. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה, בדף עין ת' עמוד ב'. המשנה הזו מופיעה גם במסכת עדויות פרק ד', משנה ז'. המשנה שלפנינו עוסקת בגיטין שלא נכתבו כתקנת חכמים, מהו הדין אם עבר הבעל על הדין וגירש בהם, והאישה ניסית לאדם אחר על ידי הגט הזה. חכמים תקנו שסופר הכותב גט יזכיר בתוך הגט את המלכות השולטת באותו מקום, ואיכן הוא יזכיר את שם המלכות, בתאריך שבגט יכתוב בשנת כך וכך למלכות מלך פלוני. סופר הכותב גט בבבל עליו לכתוב את התאריך בגט לפי שנות מלך בבל, אבל אם היה בבבל וכתב את התאריך בגט לפי מניין של מלכות אחרת, וכגון שכתב לשום מלכות שאינה הוגנת, לפי המניין שמונים למלכות שאינה הוגנת, זהו כינויה של מלכות רומי, מלכות שאינה הוגנת, כפי שתבהר הגמרא בהמשך בדף פי עמוד א', מדוע היא קרויה בשם הזה, או לשום מלכות מדי, או לשום מלכות יוון, וכן, אם לא הזכיר כלל מלכות בגט, אלא כתב התאריך למניין שמונים מזמן, בניין הבית, בניין בית המקדש, או שכתב למניין שמונים מזמן חורבן הבית, הרי זה גט פסול. מפני שלא נכתב כתיקון חכמים למניין שנות המלכות. ובמשנה להלן נתבאר מה הדין אם עברה האישה וניסית לאחר על פי הגט הזה. ולדעת רשי, הגט פסול מדאורייתא, אבל תוספות בדיבור המתחיל וצריכה, סוברים שהגט פסול רק מדרבנן. כי הרי חכמים הם שפסלו גט כזה. מביאה המשנה מקרה נוסף של גט שלא נכתב כתקנת חכמים. תקנו חכמים שיזכיר הסופר בגט את המקום שבו כותב את הגט. אבל אם היה עומד הסופר במזרח המדינה, ואילו בגט כתב שנכתב במערב המדינה, או להפך שהיה עומד במערב של המדינה וכתב שהוא עומד במזרח המדינה, הגט פסול לפי שלא נכתב כתיקון חכמים. ואם עבר וגירש בגט כזה שלא הוזכר בו המלכות, או שלא הוזכר בו מקומו של הסופר, והלכה אישה וניסית לאדם אחר על סמך גט זה, תיצא מזה ומזה. אסורה היא על בעלה הראשון וכן על בעלה השני, ואם תרצה להינשא לאדם אחר, צריכה לקבל גט אחר מזה מבעלה הראשון ומזה מבעלה השני. לדעת רשי שהגט שנתן לה הראשון פסול מדאורייתא, מתבאר היטב מה טעם צריכה גט מן הראשון, אבל יש להבין מה טעם צריכה גט מהשני, והרי לא נתגרשה מהראשון ולא חלו קידושי השני. מבאר רשי על פי האמור במסכת יבמות בדף פיחת עמוד ב', שגזרו רחמים שצריכה גט שמה יאמרו העולם, שקודם שניסית לשני גרשה הראשון בגט גמור, וכעת שיראו שיוצאה מהשני בלא גט, יאמרו, אשת אישי יוצאה בלא גט. ולדעת התוספות ושאר הראשונים שמדאורייתא הגט של הראשון כשר, הרי מן השני היא צריכה גט מן הדין, שהרי חלו קידושה, ואילו מן הראשון אינה צריכה גט, אלא מדי רבנן. שכן רבנן פסלו את הגט, ומדי רבנן עדיין נחשבת אשת איש של הראשון. ממשיכה המשנה ואומרת שהוסיפו חכמים וכנסוע בכמה כנסות, ואילו הן. והטעם שכנסוע מפורש במסכת יבמות בדף צדי א' עמוד ב', שקודם שהלכה להינשא לאחר היה עליה להקריא את גיטה לפני חכם הבקי בהלכות גיטין, כדי שיבדוק את כשרות הגט, וכיוון שלא עשתה זאת, כנסוע. אומרת המשנה ואין לה, היא לא מקבלת לא כתובה, חוף שמתחייב הבעל בשעת הנישואין שאם יגרשנה תקבל כך וכך, והטעם שאין לה כתובה, אומרת הגמרא במסכת יבמות בדף פ"ט, שהרי מה הטעם תקנו חכמים כתובה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, ואילו זו אדרבה תקנו חכמים שיוציאנה. ולפיכך אין לה כתובה. ולא פירות אם נשבט לבין הגויים אין הבעל חייב לבדותה, שתקנו חכמים שהבעל אוכל את פירות נכסי אשתו, ותמורת זכות זו חייבו שאם נשבט אשתו עליו לבדותה מממונו. זכות זו של האישה שהבעל חייב לבדותה, מכנה המשנה בשם פירות, כלומר דין פירות. ולא מזונות, אין הבעל חייב לזונה. וכוונת המשנה לחדש, שאפילו אם הלך למדינת הים ולבטה ואכלה, אינו חייב לשלם את ההלוואה הזו. ולא בלעות, אם היו תחת ידי הבעל בגדים ישנים שלה שהכניסה לו בשעת נשואיהם, אין הבעל חייב להשיב לה את אותם בבגדים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל ולא בלעוד סוברים שאין הכוונה לבגדים הקיימים ברשות הבעל, אלא לבגדים שאינם קיימים. כלומר, שאם הכניסה לו בגדים בנכסי צון ברזל שמן הדין אם בלו ועבדו חייב הבעל לשלם תמורתם, שכך דינם שנכסי צון ברזל שהם באחריות הבעל ואם עבדו עליו לשלם כשעת הגירושין תמורתם, פה כנסוע שאין הבעל חייב לשלם. וכל אילו, כתובה ומזונות, אין לה לא על זה, לא על הבעל הראשון, ולא על זה ולא מהשני, ואם עברה ונטלה שלא כדין מזה ומזה, מהראשון ומהשני, אין אומרים שמועילה תפיסתה אלא תחזיר להם. ואומר הרשב"א, אין הדברים אמורים אלא על מזונות שנטלה לאחר שנודע פיסולו של הגט, אבל מזונות שאכלה קודם שנודע פסולו של הגט לא תחזיר. מביאה המשנה דינים נוספים שנאמרו באישה שניסית בגיטין הפסולים הללו, והבלת שתילד הרי הוא ממזר בין אם נולד מזה מהבעל הראשון ובין אם נולד מזה מן השני. לדעת רשי הסובר שהגט של הראשון פסול מדאורייתא, הרי הבלד מן השני הוא ממזר מהתורה, שהרי אשת אישי. והבלד מן הראשון הוא ממזר מדרבנן, שכן מדרבנן הגט של הראשון פסול ונחשבת כאשת איש מדרבנן. אבל תוספות כאמור סובר שהגט של הראשון כשר מדאורייתא ואינו פסול אלא מדרבנן, אז הם מפרשים להפך, שהבלד מן הראשון הוא ממזר מדאורייתא, שכן הגט של הראשון כשר מדאורייתא וחלו קידושי השני ונמצא שהבלד נולד מאשת איש, ואילו הבלד מן השני אינו ממזר אלא מדרבנן. ועוד אומרת המשנה, ולא זה וזה מתאמין לה. שניהם אינם רשאים להתאמה לה, אם כהנים הם. והטעם מבואר במסרת יבמות בדף צדי עמוד ב', שמקור הדין שכהן יכול להתאמה לאשתו, הוא מהפסוק, כי אם לשערו הקרוב אליו לה, התאמה. ואמר מר, שערו זו אשתו. ואילו באותה פרשה נאמר, לא התאמה בעל בעמיו להיכלו. שמשמע, שבעל אינו נתמה לאשתו, מכאן למדו חכמים שיש כהן הנתמה לאשתו, ויש כהן שאינו נתמה לאשתו, כיצד? נטמע הוא לאשתו כשירה ואינו נטמע לאשתו פסולה. ולא זה וזה זכאין לא במציאתה, שתקנו חכמים שמציאת האישה לבעלה. ותקנת חכמים זו היא כדי שלא תהיה איבה ביניהם. ואילו זו שקבעו חכמים שיוציאנה, עד הרבה טוב הדבר שתהיה איבה ביניהם כדי שיוציאה. ולא במעשה ידיה, שתקנו חכמים שהבעל זוכה במעשה ידי אשתו. והטעם שתקנו חכמים שמעשה ידי האישה לבעלה תמורת מה שחייבו במזונותיה, אבל זו שאינו חייב במזונותיה, אין מעשה ידיה שלו. ולא בהפרת נדריה, שניהם אינם יכולים להפר את נדריה, לא הראשון ולא השני, שכן הטעם שאמרה התורה שבעל מפר נדרי אשתו, היינו כדי שלא תתגנה על בעלה. כגון אם נדרה נדרי עינוי נפש שלא תתרחץ או שלא תתקשט. אבל כאן, באישה שאסורה לו, אדרה בת תתגנה עליו, ולכן אינם מפרים את נדריה. ואם אישה זו הייתה בת ישראל, הרי נפסלת מן הכהונה, ומעתה אינה יכולה להינשא לכהן, כדין אשת איש שזינתה, שאסורה לכהונה. כך מפרש רשי, ומה שלא פירש רשי שפסולה לכהונה מדין גרושה, זה מפני שרשי לשיטתו בכל משנתנו שהגט שנתן לבעלה פסול מדאורייתא, ואם כן נמצא שאינה גרושה. ולכן פירש שאינה פסולה לכהונה, אלא משום זונה, שהרי בעודה אשת איש של הראשון זינתה עם השני, כך מסביר המהרש"א. אבל לדעת תוספות ושאר הראשונים בסוגייתנו הסוברים שהגט של הראשון כשר מדאורייתא, נמצא שאישה זו גרושה היא, ולכן היא פסולה לכהונה. ואם הייתה בת לוי, כנסו החכמים שאינה אוכלת מן המעשר, והטעם שאינה אוכלת מן המעשר, משום כנס שהרי בת לוי אף שזינתה במזיד אוכלת בתרומה, ובהכרח שמה שאסרו על לאכול בתרומה אינו אלא כנס. וכתבו התוספות במסכת יבמות, בדף צדי א' עמוד א', דיבור המתחיל אמר, שמסתבר שגדר הכנס הוא שאסרו כישראלית, ולפיכך אין הדין שבמשנתנו אמור אלא לשיטת רבי מאיר הסובר שם, שמעשר ראשון אסור באכילה לזרים. אבל לשיטת רבנן הסוברים שמעשר ראשון מותר לזרים, אין טעם שזו לא תאכל במעשר, שהרי לדעתם אף ישראלית אוכלת במעשר. ואין שייך לומר שכנסו על הזו שלא תחשב אפילו כישראלית. אלא הוסיפו וכתבו התוספות שאפשר שמשנתנו אף כשיטת רבנן, ואין פירוש דברי המשנה שאסרו באכילת מעשר, אלא שכנסו שלא תהיה לה זכות בקבלת מעשר כשאר הלוויים. אבל אם בא מעשר לידה, מותר לה לאכול כשאר ישראלית. אומרת המשנה, ואם הייתה בת כהן, הרי נפסלת מן התרומה כדין אשת איש שזינתה שאסרתה תורה באכילת תרומה. כוונת המשנה שאף על פי שבת כהן לאחר שנתגרשה מבעלה ישראל חוזרת לאכול בתרומה מכוח אביה, ובלבד שאין לה זרע מבעלה ישראל, מכל מקום בזו כנסוע שאינה אוכלת בתרומה. וכשם שכנסו החכמים שאין לה כתובה, כנסו גם את בניה אחריה, ואין יורשין של בעל זה ויורשין של בעל זה יורשין כתובתה. והגמרא במסכת יבמות בדף צד א' שואלת, הרי קודם לכן אמרה המשנה שאין לה כתובה, ואם כן פשיטה שאין יורשיה יורשין כתובתה, שהרי אין לה כלל זכות כתובה, מתרצת הגמרא שמדובר כאן בכתובת בנים דיכרין. כתובה היא חיוב שמתחייב הבעל לאשתו, שאם ימות או יגרשנה תקבל סכום כסף שנקבע בכתובתה, אבל אם מתה האישה לפני הבעל, פקע חיוב הכתובה, ואף על פי כן תקנו חכמים, שכאשר ימות הבעל יקבלו בני האישה את הסכום שנקבע בכתובת אמם, ואינם צריכים להתחלק בסכום זה עם שאר בני אביהם שנולדו לו מאישה אחרת. וזוהי כתובת בנים דכרין. ועל כך שנינו במשנתנו שאישה זו אין בניה יורשים את כתובת בנים דכרין, אלא מתחלקים עם שאר בני אב בירושת אביהם. ומבארת הגמרא שאף שכבר שנינו שאין לה כתובה, הייתי אומר שדווקא אותה כנסו מפני שעשתה איסור, אבל לזרה שלא עשה איסור. לא כנסו כמה שמלן שכנסו רבנן שאין לה כתובה כלל ואף לא לזרה. אומרת המשנה, ואם מתו הבעל הראשון והשני בלא בנים והיא זקוקה לייבום, אחיו של בעל זה ואחיו של בעל זה חולצין לה ולא מייבמים אותה. טעם איסור הייבום לדעת רש"י המפרש בכל משנתנו שהגט של הראשון פסול מדאורייתא, נמצא שאישה זו נשואה רק לראשון, ולפיכך אין אחיו של שני מייבמה, שהרי מעולם לא הייתה אשת אחיו, ומה שאינה מתייבמת לאחיו של ראשון הוא מדרבנן ומשום כנס. ולדעת שאר הראשונים ותוספות המפרשים שהגט של הראשון כשר מדאורייתא וחלו קידושי שני, הרי לפיכך אין אחיו של ראשון מייבם, שכן אינה אשת אחיו שנתגרשה ממנו קודם מיתתו. ואילו מה שאין השני מייבם הוא מדרבנן ומשום כנס. והטעם שצריכה חליצה מזה ומזה, לדעת רש"י שמפרש שהגט של הראשון פסול מדאורייתא, הרי אשת הראשון ועל אחיו לחלוץ לה מדאורייתא, ואילו מן השני אינה צריכה חליצה אלא מדרבנן. והטעם שצריכו החליצה רבנן מן השני, מפרש רש"י, מפני שחששו חכמים שהעולם יאמר שגירש הראשון ונשא שני, ואחר כך שירו שהשני לא חולץ לה, יבואו לומר שיבמה מותרת לשוק בלא חליצה. ולדעת שאר הראשונים הסוברים שהגט של הראשון כשר מדאורייתא וחלו קידושי שני, הרי מה שאחיו של שני חולץ הוא מדאורייתא, שהרי אשת אחיו היא. ואילו חליצת הראשון לא נצרכת אלא מדרבנן, אבל מדאורייתא אינה זקוקה לחליצה שכבר נתגרשה מהראשון קודם מיתתו. מביאה המשנה כמה אופנים נוספים שאישה נישאת לאחר שלא כדין, ונוהגים בכל הדינים שהוזכרו במשנה לעיל. מדיני הגט שיהיה כתוב בתוכו את שם הבעל ואת שם האישה, ואם שינה הסופר את שמו של הבעל ושמה, או ששינה את שם האישה, וכן אם שינה הסופר את שם עירו של הבעל ושם עירה של האישה, הרי גיטין אלו פסולים, ואם נישאה לאדם אחר, תייצא מזה ומזה, מהראשון שגרשה בגט הזה, ומהשני שנישאת לו, וכל הדרכים האלו בה, כל הדינים האמורים לעיל במשנה נאמרו גם בה. אופן נוסף, שנוהגים כל הכנסות שאמרה המשנה, היבמה כל זמן שזיקת יבם עליה אסורה להינשא לאדם זר, שנאמר בספר דברים פרק רפי פסוק ה', לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אמנם אם הייתה אסורה באיסור ערווה על היבם, הרי זו מותרת להינשא לשוק ואינה צריכה ייבום או חליצה. ובאופן זה, גם אם היה לאח המת אישה נוספת אשר אינה אסורה על היבם, גם היא פטורה מייבום וחליצה. אמנם אם מתברר שאותה אישה אשר אסורה על היבם באיסור ערווה אינה איילונית שאינה יכולה לילד, הרי מתברר מעטה שקידושי המת בה היו טעות ומעולם לא נתקדשה לו, ולפיכך צרתה, האישה הנוספת חייבת בייבום או בחליצה. כאמור במשנה, הפותחת את מסכת יבמות. אז אם כן אומרת עכשיו המשנה, כל הנשים שהן אסורות באיסור עריות על היבם, שאמרו עליהם שצרותיהן, האישה השנייה שנשא האח המת, מותרות להינשא לכל אדם בלא ייבום וחליצה, אם הלכו הצרות האלו וניסו לאדם אחר, ואחר זמן נמצאו אלו העריות איילונית שאינה יכולה ללדת, איילונית מלשון איל זכר שאינו מוליד, ומעטה מתברר שזקוקות היו הצרות לייבום, לכן דינה של אותה צרה שתייצא מזה מהבעל שנישאה לו ומזה מהיבם, כלומר שאסורה לשוב ולהתייבם, וכל הדרכים האלו ששנינו במשנה לאל נוהגים בה, ואף הוולד ממזר מזה ומזה. דהיינו אם בא עליה קודם שגרשה השני, שכיוון שאשת איש היא לפיכך הוולד ממזר, אבל לאחר שגרשה השני ובא עליה היבם, אין הוולד ממזר. אופן שלישי, הכונסת יבמתו אשת אחיו שמת, והלכה צרתה אישה השנייה שנשא אחיו המת, ונישאת לאחר כדין, שהרי משנתייבמה אחת מהן, הותרה צרתה להינשא לכל אדם, ואחר זמן נמצאת זו אותה אישה שייבם, שהייתה איילונית, ומתברר שקידושיה לאחיו המת היו טעות, ומעולם לא נתקדשה לו, ואם כן עדיין לא נתקיימה מצוות ייבום וצרתה זקוקה לייבום, תיצא הצרה מזה מהבעל שנשאה ומזה מהיבם, כלומר אסורה היא לשוב ולהתייבם לו, לאחיו של המת, וכל הדרכים האלו בה. והמקרה הזה דומה למקרה הקודם במשנה, שגם במקרה זה כמו בקודם, אנחנו עוסקים ביבמה זקוקה לייבום שהלכה ונישאת לאדם זר, והגמרא לקמן בדף פי עמוד ב' תבהר מה הטעם שהוא צריכה משנה לשנות את הדין הזה פעמיים. המקרה הרביעי, כתב סופר גט לאיש כדי שיתנו לאשתו, ובאותו מעמד כתב גם שובר שטר פיראון לאישה כדי שתתנן לו לבעלה לאחר שיפרה לה את כתובתה, וספק לנו שם התאה הסופר ונתן את הגט לאישה במקום לתנו לאיש, ואת השובר נתן לאיש במקום לתנו לאישה, ונתנו זה לזה, הבעל נתן לאישה את מה שבידו, והאישה נתנה לבעל את מה שבידה, ולאחר זמן כשבדקו הבעל והאישה את השטרות שבידיהם, הרי הגט יוצא מיד האיש והשובר יוצא מיד האישה, ומחמת כך ספק בידינו שמה הסופר החליף ונתן הגט לאישה והשובר לאיש, והאישה נתנה לאיש את הגט, והבעל נתן לאישה את השובר, ואם הרע כן, הרי שהיא אינה מגורשת, שהרי לא קיבלה גט, ובינתיים הלכה אישה ונישאה לאדם אחר, הרי שבאופן זה תיצא מזה ומזה, מהשני תיצא משום שלא נתגרשה ואשת אישי, ומהראשון תיצא מפני שזינתה עם אדם זר, ואף על פי שהנושא היא, שהרי חשבה שנתגרשה מכל מקום כנשוא החכמים. וכל הדרכים האלו בה. רבי אלעזר חולק ואומר, אם לאלתר, אם מיד, לאחר שמסרו את הגט והשובר זה לזה, יצא הגט מידו והשובר מידה, ודאי שאין זה גט, שאכן מתברר שהחליף הסופר את השטרות, אבל אם רק לאחר זמן יצא הגט מידו והשובר מידה, הרי זה גט קשר, משום שלא כל אמנו מן הראשון לאבד זכותו של שני, אין לבעל הראשון האמנות לטעון שלא גרשה ולהוציאה מבעלה השני, שכן חוששים שעשו האיש והאישה קנוניה, רמאות ביניהם, והחליפו לאחר הנישואין זה עם זו את הגט והשובר כדי לבטל את נישואי השני. כך מפרש רשי. אבל הרמב"ם הלכות גירושין פרק י' הלכה י' חולק על פירוש רשי, ולדעתו הטעם שאינם נאמנים אינו משום חשש קנוניה ביניהם, אלא שכיוון שהרי זו בחזקת גרושה והבעל בא לערער ולומר שאינה גרושה, אינו נאמן נגד חזקת הגרושה שלה. ואף על פי שהגט יוצא מתחת ידו, אפשר שנאבד הגט מן האישה ומצאו הבעל בהשפעה, ועכשיו באו לערער על הגירושין כדי להוסרה על בעלה השני. והטעם שהרמב״ם חולק על פירוש רשי, מפני שהיה קשה לו קושיית התוספות, שאין כל סיבה להניח שהבעל הראשון עשה קנוניה, כי הרי בלאו הכי אסורה לחזור אליו. ואילו לדעת רשי, אילו לא היה חשש קנוניה שהחליפו הבעל והאישה את השטרות ביניהם, היה הבעל נאמן, שכן עצם זה שהגט יוצא מתחת ידו, זה מהווה ראיה שאכן הוחלפו השטרות בשעת הגירושין. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף עין תת עמוד ב' וסיומה בדף פי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כתב לשום מלכות שאינה הוגנת. מבררת הגמרא מהי, איזו היא מלכות שאינה הוגנת, משיבה הגמרא זו מלכות הרומים. והמה עיקר היא למדוע היא נקראת מלכות רומי, מלכות שאינה הוגנת, משום שאין להם לא כתב משלהם, ולא לשון ולא שפה משלהם, אלא כתבם ולשונם מאומה אחרת הם. נאמר בפסוק בספר עובדיה פרק א', פסוקים א' וב', כה אמר השם אלוקים לאדום, בזוי אתה מאוד, ודרשו חכמים במסכת עבודה זרה בדף י', בזוי אתה מאוד, שאין להם לא כתב ולא לשון. ואילו תוספות סוברים, אין להם לא כתב ולא לשון, אין פירושו שאין להם לשון משלהם, אלא שאין להם לשון מיוחדת שבני המלכות משתמשים בה, כי אין הלשון המיוחדת לבני מלכות יוון הקרויה חוכמה יוונית. שואל הערוך, איך אמרו כאן שמלכות רומי היא מלכות שאינה הוגנת? והרי אמרו במסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד ב' שמלכות רומי יצאה טבעה בכל העולם. הוא מתרץ שמלכות רומי נתחלקה לשתי מלכויות, אחת גדולה וטבעה יוצא בכל העולם כולו ויש לה כתב היא הוגנת, ואחת קטנה שנקראת אלבניזי ואינה הוגנת ואין לה כתב ולשון. ולפי זה מוסיף הערוך לחדש פירוש מחודש במשנה, שמה ששנינו שאין לכתוב לשם מלכות שאינה הוגנת, היינו שאם כותב גט ברומי, יש לכתוב הגט לשם מלכות רומי הגדולה, ולא לשם המלכות הקטנה. וערת הגמרא את טעם התקנה להזכיר בגט את המלכות שבאותו מקום, אמר אולה, מפני מה תקינו, למה תקנו חכמים לכתוב את מניין שנות המלכות בגיטין, משום שלום מלכות, כדי שיהיה לנו שלום עם המלכות, שכשתראה המלכות שאנחנו מזכירים אותה בגט, יאמרו, חשובים אנו בעיניהם שכותבים שטרותיהם בשמנו. כתבו הראשונים שאם לא הזכיר מלכות בגט אלא מנה למניין שנות יצירה, כלומר בשנה כך וכך לבריאת העולם הגט קשר, שכן אין המלכות מקפידה אלא אם מזכירים מלכות אחרת, או אם מזכיר בניין הבית שהוא דבר חשוב לעם ישראל, או שמזכיר חורבן הבית שהוא מזכירה למלכות את תוקף מלכותו של נבוכדנצר, או שמקפידה המלכות מפני שאנו מחשיבים עצמנו שאנו מונים להפסק מלכות שלנו ולא לתחילת מלכות שלהם. אבל אם כתב בגט למניין בריאת העולם, אין המלכות מתקנה בזה. מקשה הגמרא, נמצא אם כן, שהדין להזכיר המלכות בגט תקנת חכמים היא. אם כן, וכי משום תקנה זו של שלום מלכות יהיה הדין שאם עבר על תקנה זו תייצא מבעלה והוולד ממזר? תרץ את הגמרא, אין, אכן כן הוא הדין. רבי מאיר לטעמי, רבי מאיר הולך לשיטתו במקום אחר, דאמר רב אמנונה משמי דאולה, אמר רב אמנונה בשמו של אולה, אומר היה רבי מאיר כלל בדיני גיטין, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, מלשון שתקנו חכמים בגיטין והלכה וניסית על פי גט זה לאדם אחר, הוולד ממזר. ומשנתנו שהיא שנויה בסתם, זוהי שיטת רבי מאיר. אומרת הגמרא שנינו במשנה לשום מלכות יוון, הגמרא מבארת מדוע המשנה הוא צריכה להאריך בכמה אופנים שכתב לשום מלכות אחרת. אומרת הגמרא וצריכה, הוא צריכה המשנה לכתוב גם אם כתב לשום מלכות רומי וגם לשום מלכות מדי ויוון משום, דיה שמועינן אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדין שאין לכתוב לשום מלכות שאינה הוגנת, דהיינו רומי, היינו אומרים שדווקא בזה הגט פסול משום, דמליחה, שמלכות רומי עדיין מולכת ולפיכך, יתקנה בה המלך של מלכות בבל ויקפיד עמנו, אבל אם כתב לשם מלכות מדי ומלכות יוון, שכבר עברה מלכותה מן העולם, היינו אומרים שאין המלכות שבבבל מקפידה על כך, דמי דאבה אבה, כי מה שהיה כבר היה, כלומר עברה ובטלה מלכותם ולא יקנה המלך אם יזכירו בגט, לכך משמיעה לנו המשנה שאף באילו הגט פסול. ועדיין הוא צריכה המשנה להשמיענו לשום בניין וחורבן הבית ויהיה שמועינן, ואם הייתה המשנה משמיעה רק שאם כתב לשם מלכות מדי ומלכות יוון פסול, היינו אומרים שהטעם שאף באילו המלך מקפיד, משום דמל קבעת אבו, שמדי ויוון עדיין נקראים מלכות, אף שכבר עבדה מלכותם, והמלך מתקנה שהזכירו מלכויות האילו ולא את מלכותו, אבל אם מנה לבניין הבית, דמי דאבה, ומה שהיה היה, וכיום אין מכנים את מלכות ישראל בשם מלכות, ובזה המלך לא מקפיד והגט יהיה כשר, לכך משמיעה לנו המשנה, שגם באופן זה המלך מקפיד והגט פסול. ויהיה שמועינן, אם הייתה המשנה משמיעה לנו רק את הדין, שאם כתב לבניין הבית פסול, היינו אומרים שדווקא באופן זה המלך מקפיד, משום דאמרי, המלכות אומרת עלינו, כמדקרי שבחיו, מזכירים הם את בית המקדש ושבחם ותפארתם ולא את מלכותנו, ובזה מקפיד יותר, ולכן הגט פסול, אבל כשכותב את הזמן לפי חורבן הבית שבהזכרה זו, אין עניין של שבח, אלא דצערה הוא מזכיר את צערם של ישראל, אי מה היה אפשר לומר דלו, אין המלכות מקפידה בכך, לכך צריכה המשנה להוסיף ולחדש, שאף אם כתב לחורבן הבית, המלכות מקפידה, ופסלו חכמים את הגט. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין ט' במסכת גיטין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן מגורשת כשעומדת על שפת הגג וזורק לה את הגט? שאלה שנייה, כשעומדת בחצר וזרק לה לשם את הגט מן הגג ונשרף הגט קודם שהגיע לארץ, אם מתי מגורשת ומתי לא? שאלה שלישית, באילו ג' דברים מצינו חילוק בין הלכות של גיטין לשאר התורה? שאלה רביעית, מה החילוק לעניין קבלת הגט בין בית חצרות זו לפנים מזו לבין בית קופות זו בתוך זו? שאלה חמישית, האם מחיצות הכלי קונות ומדוע? והשאלה האחרונה, מהו גט ישן ומה דינו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף התשעה ושבעים דף עין ט' במסכת גיטין, וחותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. ויבוא וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים שבשמיים. אוחזים אנו במסכת ביצה פרק ג' משנה ח', המשנה החותמת את הפרק. כפי שלמדנו במשניות הקודמות, מותר לקנות אוכלין ומשכין בשבת ויום טוב לצורך היום, כל שאין מזכירים סך הדמים. אלא שמלבד הזכרת סך הדמים יש איסור לקח אוכלין ומשכין באופן שיש בו מדידת כמות כדרך מקח וממקר בחול, שהוא אסור משום מעשה חול, ובדין דחול. המשנה מבארת באיזה דרך מותר לקח מידה מסוימת של אוכל או משקה מחברו ביום טוב ולא יהיה בכך משום עובדין דחול. אומרת המשנה, אומר אדם לחברו, מותר לאדם לומר לחברו ביום טוב מלא לי כלי זה במאכל ובמשקה פלוני, ואפילו כלי עשוי למדידה אבל לא במידה, אבל אסור לעשות כן אם הוא כלי שכבר נשתמש בו המוכר למדוד בו ולמכור בחול, שאז נראה הדבר כמקח וממכר וכמעשה חול. רבי יהודה אומר, אם היה כלי של מידה, כלי עשוי למדידה, אפילו עדיין לא נשתמש בו המוכר למדוד ולמכור, לא ימלאנו לו המוכר, ביום טוב, משום שנראה הדבר כמקח וממכר וכעובדין דחול. מעשה באבא שאול, בן בוטנית חכם שהיה חנווני, שהיה ממלא מידותיו, כלי מידה שלו מערב יום טוב, מפני איסור מדידה ביום טוב, ונותנן ללקוחות ביום טוב. אבא שאול אומר אף במועד, בכל המועד, כשאין איסור מדידה, היה אבא שאול בן בוטנית עושה כן, מפני בירורי המידות, בועות הקצף המתאבות כששופכים יין לתוך הכלי. בכל המועד היה אבא שאול בן בוטנית עסוק בלימוד בבית המדרש, ובשעות היום לא היה לו פנאי לשפוך יין למידות ולהמתין עד שינוח הקצף כדי לראות שאכן יש ביין מידה שלמה. ולכן היה מכין וממלא מידות יין מבערב כשהיה לו פנאי. וחכמים אומרים אף בחול בכל ימות השנה, היה אבא שאול בן בוטנית עושה כן מפני מיצוי המידות, כדי שהשמן יתמצא מדפנות המידה ויתפטף לתוך כלי הלקוח. כשהיה אבא שאול בן בוטנית מוכר שמן, היו לו כלי מידה רבים מלאים שמן והיה שופך מהם לתוך כלי הלקוחות. מנהגו היה להשעות אצלו את כלי הלקוחות עד ליום המחרת, כדי שבמשך הלילה יהיה השמן מתמצא והולך מכלי המידה אל תוך כליהם, ולא יישאר שמן דבוק בשולי המידה ובדפנותיה, וימצא שהוא גוזל את הלקוחות. שם מביאה המשנה דין לקיחה ביום טוב בדברים שהדרך למוכרן במניין. הולך אדם אצל חנווני הרגיל, אצלו מותר שילך אדם ביום טוב אל חנווני שהוא רגיל לקנות ממנו, ולכן סומך עליו החנווני ליתן לו על מנת שיפסוק לו דמים בזמן אחר. הוא אומר לו, תן לי ביצים ואגוזים במניין, כלומר, תן לי כך וכך ביצים, או תן לי כך וכך אגוזים. אף על פי שמזכיר הקונה מניין מסוים והחנווני מונה לו, אין זה אסור משום מקח וממכר. שכן גם דרך בעל הבית להיות מונה דברים כאלה בתוך ביתו לצורך עצמו. ולכן אין לקיחתם במניין דרך מובהקת של מקח. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת ביצה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ולומדים את המשנה הפותחת את הפרק הרביעי במסכת ביצה. בפרק הקודם למדנו על כמה דברים שחכמים אסרו לעשותם ביום טוב, מפני שהם מעשים של חול, עובדין דחול. המשנה הפותחת הפרק הרביעי, מלמדת על איסור נוסף הנובע מדין זה. אומרת המשנה הראשונה בפרק הרביעי, פרק ד' משנה א', המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם כשהם נתונים בסל ובקופה, מפני שהוא נראה כנושא מסעות שהוא מעשה של חול, אבל מביאו את כדי היין על כתפו, או כשהוא אוחז בהם בידו לפניו, שאז ניכר שמביאם לצורך יום טוב. וכן המוליך את התבן ממקום למקום לא יפשיל את הקופה עם התבן לאחורה ויסיינה בכך, מפני שנראה כעושה מעשה של חול, אבל מביאה הוא, מותר לו להביא את הקופה עם התבן כשהוא אוחז בה בידו לפניו. דין נוסף הנוגע לדיני מוקצה בעניין השימוש בתבן ובעיצים ביום טוב, ומתחילים לקחת תבן להסקה מן הנמצא בערימת התבן, ואף אם בעל הערימה לא הזמין את התבן לצורך כך מבעוד יום, וגם לא היה רגיל להשתמש בתבן הזה לצורך הסקה מכל מקום. אין התבן אסור בשימוש. אבל לא ניתן להשתמש להסקה בעיצים יקרים העומדים לבניין שמונחים במוקצה, ברחבה שמאחורי הבתים, מכיוון שעיצים אלו נחשבים מוקצה מחמת חיסרון כיס ואסורים בשימוש. והעיצים שמדברת אליהם המשנה, הם קורות גדולות של הרזים העומדות לבניין, קורות כאלו הם יקרות ביותר, ומאחר שהשימוש העיקרי שהן מיועדות אסור ביום טוב, הרי הן נחשבות מוקצה מחמת חיסרון כיס. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, ט"ז במנחם אב תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ע"ט במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעליה וכל מילי דמיטב. מחר יום שישי, טוב במנחם אב, י"ז במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת עקב תשפ"ג. ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים פי ופי א' במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלא דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.